שלום וברכה, מסכת יום הדף למדווה, ואנחנו מתחילים בשורה העליונה. נזכר במה שאמרה המשנה בסוף הדף הקודם, שהכהן הגדול בא לו אצל פרו, ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח. שואלת הגמרא, מן שמעת לי, שיטת מי זה ששמעת שאומר, דאמר בין האולם ולמזבח, זה נחשב צפון. כי הרי הפר הזה הוא קודשי קודשים, ובצפון צריך לשחוט את קודשי הקודשים. צפון, הכוונה, צפון העזרה. אז מי אתה נעשה שובר שמחצי פתח ההיכל ולצפון, שזה המיקום בין העולם ולמזבח, זה נקרא צפון. איך אנחנו יודעים שבאמת שם בוצעה השחיטה? אומר רשי, המשנה שלנו אומרת שהפר שם הוא היה עומד בין העולם ולמזבח. בהמשך המסכת אנחנו אומרים שבמקום הוידוי שם שחטו אותו. וכתוב שהכהן בא לו אצל פרו בפעם השנייה, והוא שמח שתי ידיו עליו והתוודה וכו', ואז שחטו אותו. זה אומר שהשחיטה בוצעה, כמו שאמרנו, בין האולם ולמזבח. אז מי סובר שזה נקרא צפון? עונה הגמרא, רבי אלעזר ברבי שמעוני דתניא, שכך שנינו בברייתא שלוש דעות של תנאים מה נחשב צפון. שואלת הברייתא, איזהו צפון שמותר לשחוט שם קודשי קודשים? תשובה ראשונה, מהקיר של מזבח צפוני ועד כותל העזרה, וכנגד כל המזבח כולו, זה נקרא צפון. עד לפה דברי רבי יוסי ברבי יהודה, ובקצרה מהמזבח עד הכותל הצפוני. לקיים מה שנאמר, ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני. רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיף, אף בין האולם ולמזבח. והוא יסביר שמה שכתוב בפסוק צפונה, אבל אחר כך כתוב לפני השם. לפני השם זה גם ההיכל. רבי מוסיף, אף מקום דריסת רגלי הכהנים, ואף מקום דריסת רגלי ישראל. דהיינו, הוא מוסיף את כל צפון העזרה שנמצאים ב-11 אמה, ששם נמצא מקום דריסת רגלי הכהנים, עד הכותל המזרחי של העזרה. כי רבי יסביר את הפסוק על ירך המזבח צפונה במובן הכי רחב, כל מה שנמצא מהנקודה הקרובה למזבח וצפונה בתוך העזרה. הוא מסייג את הברייתא, אבל מן החליפות ולפנים, הכל מודים שפסול. מסביר רש"י, רוחב האולם עודף על רוחב ההיכל 15 אמה לצפון וכנגדו 15 אמה לדרום, ומשך אותו העודף אינו אלא 10 אמות ממזרח לצד מערב. אותו העודף קרוי בית החליפות, למה? כי היו בהם 24 חלונות, חלון לכל משמר, היו 24 משמרות, ושם היו גונזים מניחים את הסכינים של הקודש, וסכין קרוי חילוף בלשון ערבי. אז האוויר שהיה אחורי בניין ההיכל, שהיה עודף למערב, האוויר שבין הצפון הכותל העודף לבין כותל העזרה, הוא קרוי לפנים מן החליפות. ובשטח הזה הכל מודיעים שפסול, וכיוון שאין המזבח נראה שם, אינו קרוי ירך המזבח. דהיינו, הבליטות של האולם על פני ההיכל הם היו נקראות בית החליפות, והשטח הקלו בין בית החליפות והכותל הצפוני, בין כותל ההיכל והכותל הצפוני, שממנו לא ניתן לראות את המזבח, לפי כל הדעות הוא לא נחשב צפון, ולכן שם לא ניתן לשחוט קודשי קודשים. הוא מסכם את הגמרא, לימה, אז אולי נאמר שהמשנה שלנו זה כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעוני, ולא כשיטת רבי. אבל אם נאמר שאנחנו רוצים להעמיד שהמשנה שלנו זה דווקא שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון ולא רבי, לכאורה זה אומר שלפי רבי השטח שנמצא בין המזבח לבין ההיכל הוא לא נקרא צפון? והרי לא ניתן לומר כך, כי דוחה הגמרא, אפילו תימא רבי, אפילו תאמר שהמשנה שלנו היא כן מתאימה לשיטת רבי. מדוע? ורבי, השתא דרבי יוסי ברבי יהודה מוסיף, דרבי אלעזר ברבי שמעון לא מוסיף. הרי ראינו בברייתא שרבי יוסי ברבי יהודה אמר את השטח המינימלי כנגד כל המזבח כולו לצד צפון, ועליו רבי אלעזר ברבי שמעון מוסיף גם את השטח בין האולם ולמזבח, ועליו רבי מוסיף אף מקום דריסת רגלי הכהנים ומקום דריסת רגלי ישראל. וכי אפשר לומר שרבי שמוסיף את הצפון של צד מזרח שהוא מרוחק מקדושת ההיכל, אז הוא לא יוסיף את רבי אלעזר שזה יותר קרוב להיכל? הרי לא ניתן לומר שהוא מוסיף את הצד המרוחק שהוא כשר, אבל הצד שיותר מקורב להיכל יהיה פסול. וממילא לא ברורה ההנחה של הגמרא שהמשנה שלנו היא לא כשיטת רבי אלא רק כשיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. עונה הגמרא ומסבירה מה בעצם היא התכוונה. ענן, הכי כאמרינן, אנחנו ככה אמרנו. אי רבי היא, אם המשנה שלנו הייתה כשיטת רבי, נוקמי בכולה הזרה. כלומר, ברור לנו שלפי רבי, הוא אומר שצפון זה גם בין העולם ולמזבח. אבל, מה שאמרנו שהמשנה אולי לא כשיטת רבי, כי היה קשה לנו. הרי התנה של המשנה אמר שצריך לשחוט את הפער דווקא בין המזבח והאולם. אבל לשיטת רבי, שמכשיר את כל צפון העזרה, למה צריך לקרב את זה בין האולם ולמזבח? אפשר היה להעמיד את זה בחלק צפוני של כל העזרה באיזה מקום שירצה. ולכן, בשלב אבא אמינא, טענה הגמרא שזה שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון ולא רבי. דוחה הגמרא, אלא מה אתה רוצה להגיד? שזה רבי אלעזר ברבי שמעוני? אז אם ככה, ונוקמי, אז בואו נעמיד את הפער בין המזבח ולכותל. ולמה המשנה אמרה דווקא בין המזבח וההיכל? שהרי לכולי אלמה, לכל הדעות, עיקר צפון של ירח המזבח ודאי נמצא בין המזבח לבין הכותל הצפוני. אלא מה היית לך למימר? אלא בהכרח איך אתה צריך לומר ולהסביר משום חולשה דכהן גדול? דהיינו, מה הסיבה שאתה מקרב את השחיטה דווקא להיכל? כדי שלא יכבד על הכהן הגדול מסוי מזרק אדם שלא יצטרך לקחת אותו מרחוק. אז אם ככה, לרבי נמי, גם לשיטת רבי אתה יכול להעמיד את המשנה ולומר, משום חולשה דכהן גדול, מקרבים את השחיטה לצד הפסטח, אפילו שכל העזרה הקשרה בצפון שלה לשחיטת קודשי קודשים. ציטוט מהמשנה, ראשו לדרום ופניו למערב. שואלת הגמרא, איך היא משכחת לה? איך זה בדיוק מצוי? הרי אם ראשו לדרום, אז גם פניו לדרום, לא פניו למערב. המערב בעוקם את ראשו. כך שגוף השור אכן נמצא מצד צפון לצד דרום, אבל ראש השור מופנה מעוקם לצד מערב. שואלת הגמרא, ונוקמי להדיא, אז בוא נעמיד אותו בצורה פשוטה, ברורה באופן הזה, שאחוריו יהיו למזבח ופניו יהיו להיכל. למה אתה צריך לעקם את ראשו? עונה הגמרא, אמר אביי, גזרה שמא ירביץ גללים. מי שהיה פעם ברפת יודע איך נראה הדבר הזה כאשר השור מחליט שהוא צריך לשירותים. הדבר הזה לא מכובד במיוחד, וזה גנאי להראות את בית הרי שלו לצד המזבח. לכן, זנבו לצפון, ראשו לדרום, נמצא שהזנב שלו שלו כנגד המזבח, כי הוא לא מושך אותו לצד הרום של כל אורך הפער, אלא רק מקצת גופו נמצא בין העולם ולמזבח. כך שבאופן כזה, גם אם הפער יחליט שהוא צריך לעשות משהו שלא ראוי לעשות שם, זה לא יהיה אל מול המזבח. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, כיצד סומך דהיינו, כיצד עושים את הצמיחה על קודשי קודשים. אומרת הברייתא, עומד בצפון ופניו למערב. והסומך עומד במזרח ופניו למערב, ומניח שתי ידיו בין שתי קרנות של הזבח, ובלבד שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח. וזה לפי הפסוק, וסמך ידו על ראש העולה, דהיינו, את ידו הוא צריך לשים על ראש העולה, לא את גב ידו ולא שום דבר אחר שיחצוץ. ממשיכה הברייתא. הוא מתוודה, אם זה קורבן חטאת על חטאת, אז הוא מתוודה אבון חטאת, ועל קורבן אשם הוא מתוודה את האבון של האשם, ועל קורבן של עולה הוא מתוודה אבון של לקט שכחה ופאה, רש"י לא גורס את המילים ומעשר אני. והסיבה שעל עולה מתוודים אבון של לקט שכחה ופאה, כי לקט שכחה ופאה אין להם וידוי. וזו הסיבה שרשי לא גרס את המילים מעשר עני, כי הרי יש לו וידוי, כי בוידוי מעשרות אומרים וגם נתתיו ללוי, זה מעשר ראשון, ליתום ולאלמנה זה מעשר עני. עד לכאן דברי רבי יוסי הגלילי. לעומת זאת רבי עקיבא אומר, אין עולה באה אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה. הוא מסביר רשי את הטעם לפי התוספתא, על מה קורבן עולה באה? אם על עונש של קריטות ומיטות בדין, אז הרי העונש אמור והעונש הוא מחפר. אם על לא תעשה, הרי העונש על מצוות לא תעשה זה מלכות. ממילא נשאר לנו לפי רבי עקיבא שאין עולה באה, אלא על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה שאין לוקים עליו. לאו הניתק לעשה זה בעצם מצוות לא תעשה, שאם האדם עבר עליה הוא יכול לתקן אותה על ידי קיום מצוות עשה, ולכן אין לוקים עליו. דוגמה, איסור גניבה וגזלה הם נחשבים לאו הניתק לעשה, כי נאמר בתורה לא תגזול, ונאמר מצד שני שאם גזלת והשיב את הגזלה אשר גזל. שואלת הגמרא, במה היא כמיפלגי? במה בדיוק נחלקו רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא? מביאה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מה רבי ירמיה? הפכנו דף, בלב דנבלה כמיפלגי. הם נחלקו באיך להבין את הלב לגבי נבלה. שכתוב לא תאכלו כל נבלה, ומיד אחר כך כתוב עשה של הגר אשר בשעריך תתננה והחלה. והרי זה לא קלאסי לב הניתק לעשה, כי אתה לא יכול לתת אותה לגר אחרי שעברת על הלא תעשה של האכילה, כי אם אכלת אותה אין כבר מה לתת, אלא על כורכך העשה הזה צריך להסביר אותו כאילו הוא כתוב לפני, לא תאכלו כל נבלה אלא לגר תתננה כי אל תאכל אותה. אז איך מתייחסים ללאו כזה? רבי עקיבא סבר, לאו מעליה הוא, זה נחשב לאו גמור ולוקים עליו. לעומת זאת, ורבי יוסי הגלילי סבר, לאו מעליה הוא, זה לא נחשב לאו גמור. שאפילו שאתה מסביר על כורחך שמצוות תעשה שנאמרה אחרי הלאו הזה בעצם המשמעות שלה מעיקר המשמע, דהיינו, לגר תיתן ולא תאכל, אבל עדיין, הועיל והעשה כתוב אחרי הלאו, אין לוקים עליו. והסיבה, כי זה לא דומה ללאו של חסימה. לאו של חסימה זה מה שכתוב לא תחסום שור בדישו, שהוא הדוגמה הקלאסית לאיסור לאו. ואומר רבי יוסי הגלילי, שלאו של נבלה לא דומה לו, בגלל שאחריו כתוב עשה, מה שאין כן בלאו דה חסימה. ואם נסתכל על הפסוקים, כתוב לא תחלה פאת שדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט, ואחר כך יש עשה, לעני ולגר תעזוב אותם. ואותו דבר... לגבי השכחה, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה, ואז כתוב לא תשוב לקחתו, זה הלאו והעשה, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. לפי שיטת רבי עקיבא, הלאו שלקט שכחה ופאה, גם יש הרי עשה אחריו, והמשמעות היא מעיקר המשמע, זאת אומרת, אל תלקט את השכחה ואת הלקט ואל תשכח להשאיר פאה, אלא תיתן את זה לעני, לעני תעזבנו, ולכן זה לא לאו הניתק לעשה, ולוקים עליו, ואם יש על זה עונש ממילא, אין קורבן העולה בא עליו. לעומת זאת, לפי שיטת רבי יוסי הגלילי, הלאו שלקט שכחה ופאה, הרי הוא בא ואחריו יש עשה, אז אם ככה, הוא מאוד דומה ללאו של נבלה, ואין לוקים עליו, וממילא קורבן עולה כן בא עליו. עד לפה התשובה, של רבי ירמיה. התשובה השנייה, אביי אמר, דקולי אלמה, גם רבי עקיבא וגם רבי יוסי הגלילי סוברים, שהלאו דנבלה, לאו מעל יהווה. הלאו הזה הוא לאו גמור, על כורכך אתה צריך להסביר את העשה שבא אחריו, כאילו הוא בא לפניו, וממילא, הלאו הזה הוא לאו סטנדרטי ולוקים עליו. אז במה הם נחלקו? והכה וכאן, בתעזוב כמפלגי. המחלוקת היא במשמעות מצוות העשה שכתובה, אחרי פאה ולקט כתוב תעזוב אותם, אחרי שכחה כתוב יהיה. דרבי עקיבא סבר תעזוב מעיקר המשמע, דהיינו, קודם איסור הלקיטה בעצם נמצא ציווי העשה, ולכן לוקים על זה, כי זה לא לאו הניתק לעשה, ואם לוקים עליו, דהיינו יש עונש, אז אין העולה הבא כדי לכפר עליו. ולעומת זאת, ורבי יוסי הגלילי סבר, השת המשמע, עכשיו המשמעות של זה. דהיינו, רבי יוסי הסביר את הפסוקים, שאחרי שהבן אדם עבר על הלאו, הוא לקט, הוא עבר על הלא תעשה, אז זה כן לאו הניתק לעשה. נתקוע כתוב לעשה, וציווהו שאם לקטת, תעזוב אותו לעני ולגר, וממילא אין לוקים עליו, ולכן כן צריך להביא את קורבן העולה ככפרה. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנינו בברייתא, כיצד מתוודא, מה נוסח הוידוי? אביתי, פשעתי וחטאתי, וכן בשעיר המשתלח הוא אומר, שכתוב בפסוק, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, וכן במשה הוא אומר, נושא עוון ופשע וחטא. אז אנחנו רואים שסדר הוידוי גם בשעיר המשתלח, גם כאשר משה מתוודא, זה קודם עוונות, אחר כך פשעים, אחר כך חטאת. ומזה נלמד גם לוידויו של הכהן הגדול שזה הסדר עד לפה דברי רבי מאיר. לעומת זאת, וחכמים אומרים, המשמעות של המילה אבונות בוידוי על השעיר המשתלח, אלו הזדונות, דהיינו דברים שבן אדם עושה בכוונה. וההוכחה שזו המשמעות, וכן הוא אומר, היכרת תיכרת הנפש ההיא, אבונה ווה. ועונש כרת זה רק למי שמזיד, אז המילה אבון זה מזיד. והמילה פשעים, המשמעות שלה, אלו המרדים. דהיינו שאדם מורד בשם כדי להכיס אותו, ואיך אני יודע את זה? וכן הוא אומר, כאשר יהורם מלך ישראל שולח יהושפט מלך יהודה לעזור לו בדיכוי המרד, הוא אומר, מלך מואב פשע בי. אז פשע זה מרד. ואומר, ועוד הוכחה מפסוק, והפעם מרד שבוצע על ידי העיר לבנה נגד המלך יהורם מלך יהודה, שכתוב, אז תפשע לבנה בעת ההיא. אז גם מכאן אנחנו רואים שפשע זה מרד. ולבסוף, מה שהכהן מתוודה על השעיר ואומר לכל חטאותם, אלו השגגות. דהיינו שאדם עבר את העבירה מחוסר ידיעה, והמקור לזה, וכן הוא אומר, נפש כי תחטא בשגגה. אז אם ככה, הביטוי חטא הוא עניין של שוגג. אומרים חכמים, ומאחר שהתוודה על הזדונות ועל המרדים, אז הוא חוזר ומתוודה על השגגות? הרי אם על הזדונות הם חלו לו, אז אין צריך לבקש שוב על השגגות. לכן חכמים משנים את הסדר ואומרים, אלא כך היה מתוודה, חטאתי ועוויתי ופשעתי לפניך, אני וביתי וכו'. וכן בדוד הוא אומר, גם את אותו סדר, חטאנו עם אבותינו, הבינו וירשנו, ואותו דבר, וכן בשלמה הוא אומר. ונקרא את הנוסח מהפסוק, חטאנו והבינו רשענו. ואותו דבר, וכן בדניאל הוא אומר, נקרא בפנים, חטאנו והבינו, הרשענו ומרדנו. אז על בסיס כל הפסוקים האלה, הסדר אכן צריך להיות, קודם חטאתי, אחרי זה אביתי, אחרי זה פשעתי. אז אם ככה, איך יסבירו חכמים, אלא מהו שאמר משה, נושא אבון ופשע וחטאה? מסבירים חכמים, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאים לפניך ועושים תשובה, עשה להם זדונות כשגגות. דהיינו, צריך לקרוא את הפסוק, נושא אבון ופשע כחטאה. תעשה להם את האבון ופשע, את הזדונות, כחטאה, דהיינו, כשגגות. ומביאה הגמרא פסיקה לעניין הנוסח, אמר רבא בר שמואל אמר רב, הלכה כדברי חכמים. אומרת הגמרא, מה החידוש? פשיטה, הרי פשוט, יחיד ורבים הלכה כרבים. עונה הגמרא, מה עוד את אימה, מה היית יכול לומר, שמסתבר טעמי דרבי מאיר, למה? דקה מסייע לקרא, כי יש לו פסוק של דמשה שמסייע לו, לכן, כמה שמלן, לכן בא רב להשמיע לנו, שלמרות זאת הלכה כדברי חכמים. מספרת הגמרא, ההוא דנחי התקמי דרבה, אותו שליח ציבור שירד לפני רבה, באותו בית כנסת שרבה התפלל, ועבד, והוא עשה את הנוסח כרבי מאיר. אמר לי, אז אומר לו רבה, שווקת רבנן ועבדת כרבי מאיר? למה אתה עוזב את חכמים ועושה כרבי מאיר? עונה לו, אותו שליח ציבור, אמר לי, כרבי מאיר, סבירה לי, יותר מסתבר לי שהלכה כרבי מאיר. למה? כדכתיב בספר אורייתא דמשה, כי ככה כתוב בספר התורה של משה, שהוא אמר את סדר הוידוי, נושא אבון ופשע וחטאה. אז אנחנו רואים שאכן, בלי שרב היה אומר לנו שהלכה כדברי חכמים, אכן היינו יכולים לטעות ולומר, כמו שליח הציבור הזה, שטעמו של רבי מאיר יותר מסתבר, כי ככה פשט בפסוקים בתורה. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, בואו נקרא את הפסוק בפנים, כתוב, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. אומרת הברייתא, וכיפר, בכפרת דברים הכתוב מדבר, דהיינו בוידוי. שואלת הברייתא, אתה אומר ומפרש שבכפרת דברים מדובר, או אינו אלא אולי מדובר בכפרת דמים? ואולי כך גם יותר מסתבר לומר, כי בדרך כלל כפרה זה על ידי זריקת דם הקורבן. עונה הברייתא, הרי אני דן, נאמרה כאן כפרה, ונאמרה להלן כפרה. בפסוק אצלנו נאמר, וכיפר בעדו ועד ביתו, ובהמשך נאמר, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה, ונאמרה המילה גם לכפר. אומרת הברייתא, בוא נלמד, מה כפרה האמורה בשעיר, מדובר על כפרת דברים, על וידוי, אף כפרה האמורה בפר, דברים. גם היא וידוי. ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר, והקריב אהרון את פרחת אשר לו, וכיפר בעדו ועד ביתו. דהיינו, אם תרצה לדחות את הלימוד שאמרנו, ותרצה להשיב תשובה לגזרה השווה שלמדה את המילה כיפר מהפר לשעיר המשתלח, ואולי תאמר שכיפר זה כן מתן דמים, אז תדע שאי אפשר להגיד ככה. למה? כי בהמשך הפסוקים כתוב, והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ועד ביתו, אבל רק אחר כך כתוב, ושחט את פר החטאת. אז ממילא אתה חייב לומר, שהמילה וכיפר, כשהפר עדיין לא נשחט, היא לא זריקת דמים, אלא בהכרח היא וידוי, דהיינו כפרה בדברים. הוא מסיים את הברייתא, ועדיין לא נשחט הפר. שואלת הגמרא, מהי ואם נפשך לומר? דהיינו, מה היה לדחות ולהשיב על הגזרה שווה שהיה צריך להביא טעם אחר כדי להוכיח את העניין שמדובר בכפרת דברים, מסבירה הגמרא, וכי תימה, ואם היית אומר, אולי נהי להפעלה נלמד גזירה שווה, מסעיר הנעשה בפנים, ולא מסעיר המשתליח, שכפרתו היא בדמים, שגם בסעיר הפנימי שעולה עליו הגורל לשם, כתוב את המילה, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל, ושם, האופציה היחידה להסביר את הכפרה, זה ודאי מתן דמים, והרי גם אין בו וידוי. אז על השאלה הזאת בעצם ענתה הברייתא, הרי הוא אומר וכיפר ועדיין לא נשחט הפר. וכמו שהסברנו, על כורחך צריך להגיד שכיפר בעדו אם עוד לא נשחט הפר, זה ודאי כפרה בדברים, דהיינו וידוי. עד לכאן דף למד וו.